דברים יסודיים עיקריים במערכה הראשונה פה של מוסר הקודש. המערכה הראשונה היה למה צריך שהמוסר יהיה גם אלוקי, למה צריך שיחבר בין הקודש בין המוסר, מה המשמעות של מוסר של קודש לעומת מוסר שהוא לא בא, למה קורה אלוקי. עברנו כמה זוויות של הסוגיה הזאת, אבל יש עוד זוויות נוספות, עוד פרקים נוספים. אולי נעבור באמת ליחידה הבאה, שזה הנושא של החופש. כשאנחנו עוסקים במוסר, בסוגיה המוסרית, אנחנו בהכרח עוסקים בנושא הבחירה והחופש. מוסר זה רק כאשר יש למישהו בחירה בין טוב לרע, ואז צריך הדרכה בין טוב לבין רע. הוא יכול לתקן, יש לו בחירה חופשית לתקן, לשנות, לעשות דברים יותר טובים, לעשות דברים, להימנע מדברים שליליים. כן, עולם המוסר מתחיל מאמון אדיר בבחירה חופשית של האדם, משם זה מתחיל. בלי אמון אדיר במושג הזה שנקרא בחירה חופשית, אז כל העולם המוסרי בעצם כמעט אין לו את תוקף. אלא ש אל מול הבחירה החופשית, כיוון שאנחנו נכנסים לסוגיה של בחירה חופשית, סוגיה כבדה מאוד, אתה בונה את כל המוסר על העיקרון הזה של בחירה חופשית, והעיקרון הזה עצמו בכלל לא פשוט. זאת אומרת, זה כדי, זאת אומרת, יש עוד תשתית בכלל לכל הנושא המוסרי, לבר את הבחירה, שהרי אם נתבונן בעולם, נתבונן במציאות, המשקל של היסוד הבחירי הוא מאוד מאוד קטן, מאוד נמוך. הרוב הדברים בעולם לכאורה הם לא בבחירה, הם לא בחירים. חוקי הטבע למשל הם משפיעים המון על החיים שלנו, הם בלתי ניתנים לשינוי, אין בחירה, יש חוק והוא לא ניתן לשינוי. האווירה, האטמוספירה שבה אנחנו נמצאים, זאת אווירה של חוקים, לא אווירה של בחירה. זה העולם שבה אנחנו שרויים, זאת הסביבה שלנו, סביבה לא בחירית בכלל. כל הצמחים, החיות, כולם לא בחירים. רוב היצורים בעולם הם לא בחירים בכלל, הם פועלים לפי חוק. בתוך האדם פנימה רוב החלקים של הגוף, של הגוף, רובם הם לא בחירים. אנחנו למשל בעולת ראייה, הרב בברכת אשר יצר הוא מדבר על זה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא שלל מאיתנו בחירה בהמון עניינים גופני. זה חלק מההודעה שלנו בברכת אשר יצר. תארו לכם שהיינו, היה לנו בחירה חופשית, האם ננשום או לא ננשום, האם להפעיל את זרימת הדם, לא להפעיל את זרימת הדם, האם עקבה תעבוד הבוקר, אבל היה לנו בחירה חופשית בכל הדברים האלו. כל היה עובד בקצב שתלוי בבחירה שלנו, ברוך השם שלא ככה. כל המערכות התפקודיות של הגוף שלנו הן מאוד מאוד לא בחיריות. אתה מכניס לאוכל לפה רגע שעבר את בית הבליעה, זהו, אין לך שליטה על זה, זה יצא משליטתך. מה הוא קורה איתו עכשיו? אין לך מושג. האוויר נכנס, ברגע שהאוויר נכנס לריאות, אתה, לא, אין לך שום שליטה על מה קורה עם זה. יש המון המון מערכות אינסטינקטיביות בתוך הגוף שלנו, ואנחנו בעצם מושפעים מהמון המון חוקים, חוקים חיצוניים וחוקים פנימיים. וגם דברים שלכאורה אנחנו עושים בבחירה, אם נחטט טוב טוב טוב, אנחנו נראה שבעצם יש בעצם איזו כפיפות לחוק כזה או אחר שבגללה בעצם היינו צריכים לבחור. הרבה מהבחירות שאנחנו בוחרים זה בעצם תוצאות וגלגולים של החוקים שקיימים במציאות, שמכריחים אותנו בעצם להגיע למצב שכאילו בחרנו, אבל לא בחרנו. החוק לחץ אותנו אל הקיר, ההכרח דחף אותנו, הטבע דחף אותנו בעצם. הטבע לכאורה הרבה יותר חזק. וזה הוביל לתפיסה שרואה את המוסר או את הבחירה החופשית כיצור חריג מאוד בנו, משהו מאוד מוזר. מאוד מאוד מוזר. הבחירה החופשית, ובעצם כל העולם המוסרי שהוא בנוי על הבחירה החופשית, זה מין בועה קטנה קטנה פה, בעולם שהוא לחלוטין לא עובד ככה. בעולם שאין בו בחירה, ממילא גם אין בו מוסר. מהו העולם? העולם הוא מערכת אדירה של חוקים. ובניגוד לזה, יש ישות אחרת לגמרי, מנותקת מהעולם, הישות הנפשית שלנו, נקודת הבחירה החופשית של האדם, שהיא הפוכה מהעולם, היא בחירית, ושם נמצאת אולי הפינה ששם המוסר יכול להיכנס. שם יש נקודה מוסרית, שם אפשר לדבר על מוסר, כי שם יש נקודת בחירה. כאילו הנקודת המוסר ונקודת הבחירה זה נקודה מאוד מאוד קטנה, מאוד מצומצמת, במרחבים אדירים שהם הפוכים. אפשרות אחת הייתה להגיד בכלל אין מוסר, אין דבר כזה מוסר ואין דבר כזה בחירה חופשית, זה כל אילוזיה, ויש שיטה פילוסופית כזאת. מה פתאום נגיד שפתאום יש נקודה מוזרה כזאת בתוך המרחב הלא בחירי הזה? אבל הרבה מחכמי אומות העולם ומהדתות השונות לא התעלמו מהעובדה שיש נקודה בחירית באדם, וגם היא נקודה מוסרית, אבל היא מאוד מאוד קטנה והיא שונה לגמרי, זה משהו אחר לגמרי מהמציאות. שני עולמות נפרדים לחלוטין, אולי הפוכים. לא ברור מה עושה פה הבועה הזאת שנקראת בחירה ומוסר בתוך המרחב האדיר של חוסר בחירה וחוסר מוסר ממילא. כן, נראה.
למרות שיש חוקים, אפשר גם להסתכל על החוקים כמוסרים.
אם אין בחירה, איפה המוסר?
זה שהם מבטאים את הטוב, מובילים את הטוב. זאת אומרת,
הם בוחרים.
לא, אבל הם מבטאים משהו מוסרי.
אז אתה אומר שכאילו מאחורי החוקים יש ישות בחירית. כן, זה חידוש גדול. נכון, אנחנו נצטרך להגיע לשם. אבל כאילו זה חידוש מדהים, להגיד שבעצם מאחורי כל החוקים, כל החוקים זה מטעה, זה לא נכון. יש בעצם ישות בחירית, רצונית, עם מוסריות שעומדת מאחורי כל החוקים. במבט ראשון לא רואים את זה. כן, זה לא נראה ככה. זה חידוש מאוד מאוד גדול, מאוד מרעיש. כן. המדע, המדע עד היום, רוב העולם המדעי, כך הוא רואה את זה. זה שני נושאים שונים לגמרי, לחלוטין. זה שני נושאים לחלוטין, אנחנו נושאים שונים מהשנים, במובן נושאים גם הפוכים, נוגדים. זה שתי עולמות. יש את רוב העולם הגדול, נדע, זה 99% אולי מהעולם, שהוא עובד לפי חוק, ואין בו בחירה. ממילא לא שייך פה שום נושא מוסרי לא רלוונטי לגביו. ויש, זה, לא יודע, אחוזון אחד, שונה לגמרי, משהו אחר, לא ברור מה הוא עושה פה. כולם שוברים את הראש הזה. מה, איך פתאום צץ פה איזה, צץ פה איזה פינה, איזה נקודה שהיא שונה לגמרי. אנחנו מרגישים בקרבנו תחושה של בחירה, שאתה מעין למרגיש שהוא בוחר. ויש תביעה מוסרית ממילא. התביעה המוסרית היא תביעה מאוד חזקה. אתה רואה בן אדם שעושה עוול, אתה מתכונן, אתה אומר, למה אתה עושה עוול? אתה אומר, למה אתה עושה עוול? קרה לי. הרי אם אתה רואה אריה טורף וצבי, אתה אומר, טוב, מה אתה רוצה? זה הטבע שלו, אתה לא כועס עליו. אתה לא כועס עליו, אתה לא לוקח אותו לבית משפט, אתה לא שם אותו מאחורי סורג ובריח, למה אתה טרפת? הוא טועה, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה ממנו? הטענה המוסרית של כל כך חזקה בקרבנו היא מתחילה מזה שאנחנו מבינים שיש פה בחירה. אם לא היה בחירה, אז זו טענה מוסרית, כל הטענה מוסרית, וכל השאיפה תתקדם, תשתנה, תטפל בעצמך, היא נעלמת, היא תלויה בבחירה. אם הכל עובד לפי חוק, אז מה אתה בכלל רוצה מהאנשים? הם עובדים לפי חוק. החוק אמר לך לאכול, החוק אמר לי לקחת את האוכל מהשכן, כי לי לא היה אוכל בבית. כן,
שיטה שאומרת שגם בתוך האדם הכל,
כן, יש שיטה פילוסופית כזאת. הייתה שיטה פילוסופית שהכל הכל חוקי. כן, בעיקר באנגליה התפתחו שיטות פילוסופיות שהכל זה חוקים בעצם. הכל חוקים. הכל זה או חשמל או כימיה או דברים כאלו. מנגנונים. הבעיה שזה מוריד את כל התחושות שאמרנו עליהם, על חוסר צדק וטענה מוסרית, יכולת לשפוט מישהו, לתבוע ממישהו משהו. כל זה נעלם, נמחק. זה המחיר שצריך לדעת מה אנחנו עומדים. מה? חלקים האסלאם. חלקים האסלאם, אבל מכיוון אחר. לא בגלל החוק, אלא ההפך, בגלל החוסר חוק. זאת אומרת, הם כאילו רואים את העולם בכלל, זה לא היה מדעי, זה היה כאילו אין חוקים בעולם בכלל. יש רק מה ש... יש רק בחירה של, של האל. הוא היחידי שבוחר. אף אחד, זאת אומרת, אין בכלל חוקים, יש רק בחירה אחת גדולה, שהאל בוחר כל הזמן. גם אין בחירה של האדם, כי יש רק בחירה אחת, והיא האל שבוחר כל הזמן. זה הפוך מהעולם המדעי. נכון. העולם המדעי לא קיבל את זה. שהמדע לא נשאר שם, הוא די בורח משם. האנושות בכלל לא, לא קיבלה את זה כל כך. שאין חוקי, זה קשה. אבל לא כולם מוסלמים ככה. זה פלג בעולם המוסלמי. לא כולם היו ככה. היו חלק ככה, קיצוני. נכון. יש לזה הרבה מחיר על התפיסה הזאת. לא הרבה הרבה מחיר. אם אין חוק, אז אין טעם ללמוד כלום. שמה אתה לומד? אין כל שנייה, כל שרירותי לגמרי. כל רגע אלה יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז למה ללמוד מדעים? מחר בוקר זה ישתנה. פילוסופיה אסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים, מובדלים זה מזה. אורגנים, מערכת עולם בפני עצמו. שני עולמות שונים לחלוטין. המוסר והשכל. השכל הוא המכשיר שעל ידו אנחנו מכירים את העולם, את החוקים ואת המציאות. השכל מקשיב לחוקים, מבין את ההיגיון שלהם, מחפש אותם. זה מה שהשכל שם מחפש, החוכמה. מה זה חוכמה? אדם שלומד את החוקים של המציאות, זה נקרא חכם. הוא יודע איך העולם עובד. זאת אומרת, מה בעצם החוכמה עסוקה? בלהכיר יותר ויותר את החוסר בחירה של המציאות. את החוקים, את ההכרח. זה השכל. אדם, הוא פרופסור, הוא גאון. מה הוא יודע? הוא יודע את החוקים, הוא יודע את חוסר הבחירה. מוסר זה משהו אחר לגמרי. זה לא קשור בכלל. אולי זה אפילו הפוך. כשאתה מאמין בבחירה של האדם, ואתה מאמין ביכולת שלו לתקן ולשנות, זה עולם אחר לגמרי. זה שני ישויות נפרדות. מהותית הן נפרדות, עקרונית. זה שני אורגנים מיוחדים, כל אחד נפרד לעצמו עם... לא ברור איך שתי הדברים האלו חיים ביחד. בתחילת שמונה פרקים, אז באמת ראש הרופאים אמר רמב"ם שיש שלוש נפשות באדם. זה נפש אחרת, אבל לא ברור איך הם בכלל נמצאות ביחד. זה לא מסתדר. כן, הנטייה, החוקים פה והנטייה הבחירית מוסרית לא, הם לא אמורים לשכון ביחד. זה פלא. בכל זאת אנחנו רואים שיש חיבור. חיבור זה עם זה הוא רק חיבור מוכני. חיבור מוכני, אני מבין פה, טכני. חיבור טכני. כלומר שהמידות הרעות מעקבות את ההשגה הבהירה. זה נקודת הזיקה היחידה. יש קשר מסוים בין העולם המוסרי לבין היכולת שלי להכיר את החוקים. למרות שלכאורה הכרת החוקים לא תלויה בכלל בעולם המוסרי. הבחירה החופשית שלי, כי הכרת החוקים זה צד לא בחירי. כי אתה רואה שבן אדם שהוא אין לו סבלנות, אז הוא לא מסוגל ללמוד 10 שעות פיזיקה ביום. כן, אבל אם הוא שחצן, כן, אז הוא לא יצליח לברר את החוק עד הסוף. למה? כי הוא ימהר לחשוב שהוא השיג נוסחה נכונה ונופף בה, וגם אם יהיו 10 קושיות על הנוסחה הזאת, מרוב שחצנות הוא לא ישים לב לקושיות, ואז בעצם מבחינה מדעית הוא לא יתקדם. זאת אומרת, המדע, המדעיות, הכרת החוק נפגעה בגלל שהוא היה שחצן, אז הוא לא תיקן, הוא לא בירר את המדעיות עד הסוף. או שאם למשל הוא בעל תאווה גדול, כן? אז הוא צריך הרבה כסף, אז הוא יהיה מוכן לזייף את האמת המדעית, אז בסופו של דבר המדע נפגע מזה, כי הוא אומר דברים נכונים בשביל שיותר הוא חושב שזה ייתן לו איזה פרס גדול או כבוד, כל מיני דברים כאלה. חצוני לחלוטין. זאת אומרת, יש, זה נקודת הזיקה. נקודת הזיקה היא שאם אתה לא מתוקן מוסרית, אז זה עלול להשפיע על היכולת החוקית שלך, היכולת שלך להכיר את החוקים. אתה בא למדינה, במדינה הזאת יש חוקים. שאם אתה שיקור, אז זה לא טוב, כי אתה לא תיפגש עם החוקים ותעשה טעויות. אתה לא תוכל ללמוד, לא תוכל להיפגש ממנו, להכיר אותם, להבין אותם, לחיות נכון. אז זה לא שיש קשר מהותי בין הבחירה והמוסר לבין הכרת המדע והחוקים, אבל יש משום מה איזשהו קשר לא ברור, הם לא יודעים להסביר את הקשר הזה. זה קשר, אתה מבין לוגית, אתה מבין את הסיבתית שזה מוביל את זה. אתה רואה שבן אדם ככה חסר סבלנות וחסר זה ומלא קנאה ומלא גאווה, והוא דבר גם זה עוצר אותו, זה תוקע אותו בהתקדמות הלימודית שלו, בהכרת החוקים, בחיים. אבל מה, למה זה ככה? בפנימיות בעצם זה לא ברור, והעיכוב הזה הוא רק עיכוב תנאי, זה לא עיכוב מהותי, זה עיכוב תנאי. לפעמים, כמו שדורון אמר, יוכל המשכיל להתגבר על התוכן הרשתי שלו. יש ציור כזה שהמשכיל, כיוון שהוא כזה חכם, הוא מצליח להתגבר, למרות שהוא רשע, הוא מתגבר בשעת החוכמה, הוא עושה הפרדה. כן, עכשיו אני ברגע החוכמה, אני עכשיו מתעלם מרצונות הרשע שלי, כי אני מבין שזה מפריע לי, גומר את המחקר, עכשיו ניתן לרשע להשתולל. על פי שלא יכבשנו, הוא לא כובש את הרשע, הוא לא מנצח אותו, מקודם כל יעלה בשכלו להשיג גם מיטות נשגבות. אלה שלא לדבר בקושי יותר, הוא היה קצת יותר קשה. נפקמין הגדולה. מזה התוכן, מהתפיסה הזו, המפריד את העולמים היסודיים של החיים והמציאות, זה מזה שפה הפרדה יסודית. החיים האנושיים והמציאות. החיים האנושיים פה, הנקודת הבחירה והמוסר, היא מוזרה. היא משונה פה. היא לא ברור מה היא עושה כאן. היא לא חלק מהמציאות. אולי הפוך מהמציאות. מזה מתהווה אחר כך פרץ גדול בכל תוכני המוסר והשכל, וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. זה גורם אחר כך התפיסה הזו שיבושים, תקלות, גם בנושאים מוסריים וגם בנושאים שכליים, לפני הדברים ביחד, וגם בכל ערכי השקפות העולם יחד. זאת אומרת, לא רק כל אחד בנפרד, אלא בכלל בהסתכלות הכוללת על העולם או על החיים האנושיים. אבל זה המצב, זה פחות או יותר העולם שבו, העולם התרבותי, המדעי, שאנחנו מכירים. יש פה באמת שני נושאים שונים לגמרי. יש את הטבע, את החוק, את המציאות, זה עולם אחד, ויש ישות בחירית קטנה שלגביה יש תביעות מוסריות, וזה משהו אחר לגמרי, עולם אחר. לא כן אומרת התורה. התורה אומרת משהו אחר לגמרי. אור ישראל מופיע בגבורה עליונה וישרה. כן, כשישראל מופיעים, הם מופיעים גם בעליונות וגם בישרות. עליונות, אני מבין פה חוכמה, עובדה שיש מחשבות, יכולת להבנה יותר נכונה, והישרות, המידות. יש קשר עמוק בין החוכמה לבין המוסר, לא רק קשר טכני, אלא זהות של שני הדברים ביחד. זה דבר שצריך להבין אותו, לא פשוט בכלל. מכרת היא את האחדות המלאה והמתאימה. אחדות מוחלטת, נפש האדם אחת והעולם אחד והבורא אחד והכל אחד ממש. ומה שנדמה לך שיש פה שתי מערכות, מערכת אחת בחירית, מערכת אחת לא בחירית, ויש טבע ויש מערכת אחרת שנקראת מוסר, זה טעות. הכל אחד ממש. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים שרק על ידי אמצעים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה, אלא נשמה אחת, עצם אחד, עניין אחד ממש. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם. שמרתם ועשיתם זה מוסר, לשמור ולעשות, זה הדרך החיים המוסרית, כי זה חוכמתכם ובינתכם. פחד, אתה רואה שהפסוק בספר דברים מחבר בין ההוראות המוסריות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לבחירה חופשית לבין החוכמה שלנו וההבנה שלנו. אין יראת השם שהיא חוכמה, יראת השם, סוגיה מוסרית בחירית, היא החוכמה. או בתחילת ספר משלי, לדעת חוכמה ומוסר. ספר משלי משווה כל, לאורך כל הספר משתמש בדימויים של חוכמה בשביל לתאר עניינים מוסריים. האדם הלא מוסרי נקרא אוויל ופטי, זה ספר משלי, והאדם המוסרי נקרא נבון וחכם, חכם לבב. גם בהגדה של פסח, אחד חכם ואחד רשע. אומרים שהחוכמה עניינה מוסריות, צדקות, הולך ביחד, זאת החוכמה. החוכמה היא, היא זה, זה בדיוק החוכמה. החוכמה והמוסריות והבחירה קשורות קשר מאוד מאוד עמוק. לכן לפי זה אותה אחדות של החוכמה והמוסר מורה, שצריך כמובן להבין אותה, זה תהליך פה עכשיו שקרנו פסקאות, אנחנו צריכים להבין את הקשר באמת, הסוגיה העולמית, להסתכל על כל העולם החוקי הזה ולראות איך הוא קשור ליסוד הבחירי מוסרי, להסתכל ליסוד הבחירי מוסרי שלנו ולהבין שהוא אחד עם העולם החוקי הלא בחירי הטבעי. זה לא פשוט, צריך הרבה הרבה הסברה בשביל להבין את זה, אבל קודם כל יש פה כותרת, הפסקה הזאת היא כמו כותרת כזה לכל ההמשך. אז הוא מתחיל מהמשמעות הבסיסית, אותה אחדות של החוכמה והמוסר מורה שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. בסופו של דבר הבעיה המוסרית היא ממש בעיה שכלית, לא רק מלעניין הטכני, ובאמת באמת זאת בעיית השלט. ישראל לא ידע, מי לא התבונן, גלה מי בלי דעת, זאת אומרת שכשעם ישראל חוטא, הוא ללא דעת. זה חיסרון בדעת. רואים שגם החוכמה האלוקית, ובסופו דבר אנחנו מבינים שכל החוכמה קשורה, כולם קשורות לחוכמה האלוקית, אז גם כל החוכמה. יש קשר. צריכים עכשיו לאט להבין את הקשר הזה, אבל אתן דוגמה אחת קטנה רק בשביל לסבר את האוזן. אם נגיד בן אדם בנפש שלו הוא חומרי, שהוא נטייה חומרית חזקה, אז תפיסת החיים שלו היא חומרית, זה לא רק טכני, זאת תפיסת החיים שלו, כך הוא נפגש עם העולם. אז החוכמה שהוא יקלוט מהעולם שיהיה חוכמה כזאת שהמימדים שלה והתבניות שלה היו מאוד חומריות, מאוד מגושמות. יכול להיות שזה יהיה מאוד מבריק שכלית, אבל זה מאוד מגושם, והוא לא יגיע לאמת, לאמת האמיתית של חקר המציאות, הוא לא יגיע. הבנת המציאות באמת הוא לא יבין, כי הוא תופש את המציאות בצורה מגושמת, וגם כשהוא ינסח נוסחה, זה בעצם נוסחה מאוד מגושמת, מאוד נמוכה של המציאות, ואת המציאות באמת הוא לא מכיר עד הסוף. הכרת המציאות היא תהיה נמוכה לפי מצבו האישיותי הנפשי.
את המציאות החומרית הוא יוכל לפתח.
לפתח, כן. כמה הוא יכיר אותה?
לא יכיר את המהות, המשמעות שמאחורי אותו חוק.
אפילו בסוף, בסוף זה גם אפילו את אותה עצמה. יש המון סודות שהוא לא ידע, המון סודות שתמונים במציאות, שהוא לא ידע אותה. והסודות האלו או העקרון או חוקים שיקיים ימצאות והוא לא ידע אותה.
אבל יש חוקים שהוא כן מגלה.
כן, ואולי מתברר, אתה יודע שיש חוקים שאלף שנים חיו, אחרי אלף שנים ביטלו אותם. יש מהפכות מדעיות שכשהם היו, זה היה נחשב מדלק אור בעולם. ואחרי מאות שנים, מתברר שזה לא היה כזאת מהפכה גדולה. זו הייתה תפיסה יחסית נמוכה.
איך אנחנו רואים בסוף שכן יש התפתחות? יש התקדמות, גם מהפכות
אחרי אלף שנים. זה תהליך, נכון. אבל צריך לדעת שההתקדמות המדעית היא לא תמיד התקדמות מדעית שמובילה את האנושות להבנה יותר נכונה, לא תמיד. לפעמים היא מרחיקה את האנושות להבנה הנכונה, לפעמים היא פרגמטית, אבל זה לא אומר שהיא מגיעה אל האמת, אל ברור האמת. יש המון חידות שהולכות וגדלות, הולכות ותופכות, שהולכות להיות שאלה יותר ויותר חזקה, כי התפיסה הרגילה הגשמית לא מסוגלת להסביר אותה.
אז זה כבר גלשנו לעולם המוסר. חידות מוסריות?
לא, חידות המדעיות, שבסופו של דבר התפיסה החומרית לא מסוגלת להסביר אותה, לא מסוגלת לתפוס אותה. למה למה אם לאדם שסורם מצפון כואבת לו הבטן? למה אם האדם יש לו מחשבה יותר בהירה אז יש לו פחות כאבי גב? מה הקשר? התפיסה החומרית לא מסוגלת להסביר. למשל, וזו שאלה מאוד משמעותית, מאוד חשובה, כי אנחנו לא יודעים להביא אותה. העולם המדעי לא יודע להביא אותה.
זה מוכרח אבל
לדבר? כן, כולם יודעים שזה ככה. העולם המדעי לא יודע להביא אותה. למה זה קשור? זה לא הגיוני הרי שזה קשור. זה נגד ההיגיון שזה אמור להיות קשור. כאילו יש מערכות טבעיות ש... קשורות למשהו שהוא לא טבעי, שהוא קשור לבחירה החופשית שלך, למצב המוסר הנפשי שלך, וזה לא אמור להיות קשור בכלל. זה חידה. חידה מאוד קשה, הם לא יודעים לענות עליה. גדולי המדענים מתעסקים בזה, הם לא יודעים לענות עליה. בסוף הם אומרים, מפליא לעשות. כמו שאומר הרמ"א, כושר רוחני וגשמי. מוזר.
גם מצב, גם העיפות, גם מצב
השינה, כל מיני דברים. כן, יש קשרים עמוקים, יכול לא להסביר אותם. יש עוד המון נושאים. בסוף יש משהו בתפיסה, איך אתה תופס את האדם, תופס את החיים, תופס את המציאות, שהיא חלק בלתי נפרד מהעמדה הנפשית שבה אתה נמצא, מהאישיות שלך. זה מה שאתה רואה, זה מה שאתה רואה מולך. שלא נדבר על תחומים שהם מדעים לא מדויקים, ששם זה ודאי ככה. היסטוריה, פסיכולוגיה, כל התחומים האלו, שזה ודאי שהעולם, כאילו התזות המדעיות, הן נגזרת מהעולם הנפשי שבו אתה נמצא. אבל גם בתחומים נוספים.
כן. מה הבעיה להגדיר? אם עולם המדע הזה מגדיר שהאהבה זה הפרשות וכאלה, גם...
זה לא פשוט כל כך, אבל לא תמיד אתה רואה אותם. אם זה היה כל כך פשוט, אבל אתה לא רואה אותם, אתה לא מסתכל על הגוף, לא רואה כלום. לא ברור. לא, הגוף פיזית אין, שום דבר לא השתנה. אבל עובדה, בן אדם מרגיש אחר. למה? הכל אותו דבר.
ולמה זה גורם
להפרשה? מה? טוב, להקות כאב אפשר. כאב שהוא כדור שיותר חק... סוג של הקהיית הכאב. כן, זה מה זה עושה? זה אומר שאתה קצת מכה את התחושה, יש תחושה נפשית ואתה מפזר עליה איזה סם מסוים שהוא מכה את התחושות, יוצר איזה ערפול שמערפה לך את ההרגשה. אבל את השאלה, את החידה עצמה, לא פתירה, אתה לא פותר אותך. שוב, פרגמטית בוודאי, זה מאוד יעיל. יש הרבה דברים פרגמטיים, הם טובים, לא חייב שלא אומר לשום דבר רע. אבל השאלה אם החקר המציאות, הבנתה באמת, הבנת החוק שלה, המבנה שלה, אם הוא מתקדם. יש קשר עמוק בין הדברים האלה. תפיסה מופשטת של העולם. היא תלויה באישות, כשאם יש לה נטייה קצת פחות חומרית. יש קשר.
בעצם השאלה הזאת, אבל היא באותה סוגיה. בעצם השאלה ש...
כן, נבאתי דוגמה, אבל יש עוד נושאים. כן, אפילו בדברים מדעיים לכאורה תיאורים. כן, גם שם. יש נושאים שבסוף אתה צריך תפיסה מאוד מאוד מושטת. מאוד עמוקה, מאוד לא פיזיקלית. צריך להתחיל להבין אותה. היום הגיעו לשם, לא מזמן הגיעו לשם. העובדה שכאילו יש חוסר, יש המון מקריות. בתוך הדברים הטבעיים יש יותר ויותר מגלים מקריות. כאילו לא התנהגות לפי החוק. זה דבר שהולך ומתפתח. מה זה? איך אוכלים את זה? מאיפה זה בא? המקריות הזאת. זה כאילו לא שייך לשום דבר. כל מיני נושאים.
למה אנחנו, למה אצל גדולי ישראל הניסיון הוא לא היה נחוץ למצוא באמת את הקשר בין לגלות את העולם המודעים?
כן, בטח שוב.
יש, אבל זה לא היה משהו.
כן, נכון. אנחנו בשביל זה רוצים לחזור לחוכמת ישראל. שלמה המלך. רוצים לחזור, להגיע לשלמה המלך. בהחלט, יש לנו מטרה כזאת. באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שמה איוולת שוכנת. הרשעה מועידה איוולת. יש קשר מהותי פנימי בין מצב רשע באנושות לפרימיטיביות מחשבתית. זה קשור. לא רק קשר טכני, זה קשר מהותי. הרשע יוצר אטימות נפשית, אטימות רוחנית, אטימות שכלית בסוף. סוג של טמטום. הטומאה יוצרת סוג של טמטום. ונטמאתם בם ונטמתם בם באמת ומטומטמים. באותם החיים שפגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוקים מתגלה כל עיקר. שכינת לו שריה ואתר פגים. משהו ביכולת, במעוף הרוחני, משהו בתפיסה יותר עדינה של החיים, שכינה. רוח היתרה, היכולת קצת להתרומם, זה תלוי בעמדה שבה אתה נמצא. על כן, התשובה מכל חטא הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. הקשר העמוק בין תשובה לתורה. באורות התורה, בפרק ור, פסקה ב', הוא אומר שם שלפי בהירות הרצון, המוסרי, ככה בהירות ההשגה וההבנה, ולפי ערך התשובה שתקדם ללימוד, כך תגדל ההבנה של הלימוד, כך הוא כותב שם. יש קשר בין התשובה לבין ההבנה שלך. כי אדם שנפשית נמצא במהלך של תשובה, הוא נמצא במהלך של כנות, של ישרות, של בירור עמוק ופנימי יותר, של חוסר שעננות, של ביקורת עצמית נכונה. זה חוכמה, זה אחד, זה יצירת עומק, זה אותו דבר, זה הבנה יותר עמוקה של האישיות שלו, של החיים שלו, זה יציאה מקיבוע, זה יציאה מעבדות, זה סוג של השתנות, וההשתנות הזאת היא אחד עם ההתפתחות המחשבתית שלך. מלכות יוון הייתה המלכות הכי אינטליגנטית מכל ארבע מלכויות, הכי עם שכל. בכל זאת המדרש אומר, תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, וחושך זה יוון. צריך להיות הפוך. מה זה חושך? חושך זה מצב של חוסר שכל, מצב של חוסר דעת, חוסר בהירות. חשיך העיניים של ישראל. דווקא ההפרדה שהיא הלכה והתפתחה בין האישיות הבחירית לבין הכרת העולם החוקי היא סוג של חושך ומחשיך את העולם בסוף. אז כי בסוף יש קשר עמוק בין החוקים לבין המוסר. למה החוק עובד? מישהו רוצה שהוא יעבוד כל הזמן. זה יהיה רע מאוד אם הוא יתקלקל לחוק. אם הוא יפסיק לעבוד. כאילו יש איזו מחויבות של החוק להתקיים. מאיפה באה המחויבות של החוק להתקיים? למה פתאום שהוא יפסיק, למה שהוא יהיה תמידי? אולי הוא יפסיק יום אחד. העולם, יש איזו אחריות כללית בעולם, איזה מין סוג של אחריות כזאת שהמציאות תתקיים, שהדברים יעבדו. מאיפה באה האחריות הזאת? זה ביטחון כזה שאנחנו בוטחים במציאות שהיא תהיה בסדר, שהשמש תזרח. שהחורף יגיע, אנחנו בוטחים במציאות. על מה אנחנו בונים? על מה אנחנו סומכים? מי ערב לנו? יש איזה חוק מוסרי עליון שגם הפילוסופיה בסוף צריכה להודות לו. גם אריסטו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, גם הוא מסכים שיש מוסר עליון עניין של השגחה. וזה חוקיות, מחויבות עליונה שלא ברור להסביר, איך להסביר אותה בדיוק, המחויבות עליונה להימצאותם של הנבראים, שברור שיהיו תמיד צמחים ותמיד יהיו עצים ובעלי חיים ומינים של בעלי חיים. יש מין מחויבות על כזאת. מאיפה זה בא? אתם יודעים מה יקרה אם עולם, נקום בוקר אחד לעולם בלי צמחים? הכל משתנה לגמרי. כל המציאות שלנו תשתנה בלי הכר. עולם בלי צמחים. נו, מי אמר שיהיו צמחים תמיד? החוקיות צריכה להתרומם לאיזשהו גובה מוסרי בסופו של דבר. והגובה המוסרי הזה הוא חוזר חזרה אל המבנה של הנפש האנושית שלנו. עד כדי כך שאנחנו יכולים לומר שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ויבאו צדיק יבראו עלמא. בכוח הבחירה החופשית של הצדיק להגיע לנשמת החוקים ולשנות את החוקים, כי למה הוא שנת החוקים? לא כי יש פה מאבק, אלא כי כל החוקים בסוף יש להם איזה שורש פנימי מוסרי, ובזכות, בעזרת המוסריות של הצדיק הוא משנה את החוקים מבפנים. ברו עלמא. מישהו מדען מסוגל לברוא, יש מדען שמסוגל לברוא בריאה, סוד החיים, אין דרוסר. אבל גדולי ישראל ברו, אם כבר שאלת על גדולי ישראל, אז הם בראו. בגמרא מסופר על כמה המוראים שבראו בן אדם. הכתוב בגמרא זה כמה מקומות שבראו בן אדם, ברנש. ומסופר במוראים שבראו עגלה טילטה, בראו עגל. עגל למשובח, לארוחה. אז חיים מבולוז'ין, לא לפני הרבה שנים. חיים וולוז'ין זה 250-300 שנה, זה לא תקופת התנך. 250-300 שנה, באותה תקופה שיש איזו התפתחות מדעית יפה מאוד, הוא מספר שבמו עיניו הוא רואה את הגאון מוילנה, הוא רואה יונה. במו עיניו הוא רואה. הוא אומר, תהיה יונה ויש יונה. זה להכיר את המציאות, זה יותר מלהכיר את החוקים של המציאות. ואתה נמצא בנשמה של החוקים של המציאות. זה שלמה המלך. זה יותר עליון ממה שאנחנו מכירים. זה סוד החיים ממש. הוא רואה במה עיניו, ראיתי, אני לא מבין, ברעיונה. יש סיפורים על המהר"ל מפראג, שברא גולם. מה זה? אני לא יודע להסביר מה זה בדיוק. אבל כתוב בגמרא בכמה מקומות, בן אדם שנברא על ידי שם, יש תשובה בחכם צבי, פשוט חכם צבי, האם אפשר לצרף למניין גולם כזה? שאלה, לדון בזה, סוגיה. הוא לא יודע, הם לא מדברים. אפשר לצרף למניין שם? מעניין, דיון מעניין. מה זה? ותגזור עומר ויקום לך. מה שאדם אומר, צדיק אומר, זה עובד, משפיע. זה נשמע את החוקים, זה יותר מלהכיר את החוקים, זה להבין שכל החוקים הם בחירה מוסרית. וכשאתה נמצא בשורש האישיות שלך באותה נקודה של בחירה מוסרית העולמית, החוקים, אתה החוקים בעצמך. אין פה שתי מערכות נפרדות. גם המדענים הכי גדולים, אין להם יומרה לשנות את הטבע של בעלי החיים. המקסימום זה להבין את הטבע של בעלי החיים. אנחנו מדברים על גר זאב עם כבש, שהזאבים השתנו, ונמר עם דירבת, הנמר אמור להשתנות. איך הוא ישתנה? יש לו חוק, מה הוא חייב לפרוף. מי ישנה אותו? מי יכנס לתוך הבטן וישנה אותו שהרקע בקר יוכל תבן? מי ישנה אותו? יעשו לו ניתוח? האישיות המוסרית של האנושות, של האדם, תשנה את המציאות מבפנים, וחוקי הטבע כבר לא אותם חוקים. משתנים החוקים, אריה משתנה, הוא יבדק לטרוף.
זה לא משל כל
ה... אפשר להגיד משל, אפשר להגיד שלא. בכמה מקומות הרב קוק כותב, כפשוטו. הרב קוק כותב את זה בכמה מקומות. אומר שכבר היום, אם אנחנו לומדים תורה, זה אומר, החיות המזיקות קצת מתעדנות כזאת. מזיקות קצת להזיק. מזיקות פחות. נחשים, נרגעים קצת. וכל מיני קרה, זה קצת נרגע. זאת
אומרת הרמב"ם שלא השתנה.
אבל גם הרמב"ם מודה שיש צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. דברים צריך להבין אותם לאט לאט.
מערכה,
כי זה חלק מהבנת המוסר. המוסר לא כיצור זר פה בעולם, הבחירה לא כחריג בנוף. להבין שהבחירה והמוסר זה העולם, זאת המציאות, זה הכי מתאים, זה בדיוק, זה השטח, זה מאוד משמעותי. האם אתה, זה העולם שבו אתה נמצא, או שההפך, העולם והמוסריות שלך זה שני הפכים, והבחירה החושית שלך בעולם זה לא מסתדר, יש פה משהו מוזר, בועה, שעוד אם איך לאכול אותה. או שלהפך, זה העולם, זאת המציאות. גם באופן כללי וגם בתוכנו.
זה עובר כאילו שכל הקדמה של העולם, ההתפתחות המדעית, תלויה בעם ישראל, הלימוד שלו, ביותו ויותו מוסרי, ובמימוש עצמו יותר בארץ, וכו' וכו'. אם מסתכלים על ההיסטוריה, לא בטוח שאפשר ההתפתחות המדעית אולי התחילה קצת קודם, אולי זה התפיסה הפנימית שהייתה בעם ישראל.
כן, אבל אולי זה שאלה של הסתכלות. כאחד יגיד לך, יבוא יגיד לך, תראה, דווקא בתקופה שהיו גדולי ישראל שהגיעו לגילוי רזי תורה מאוד עליונים, הארי הקדוש ועוד, דווקא אז היו התפתחויות מדעיות מרשימות. אולי זה קשור, אולי דווקא כשהמהר"ל הגיע לעומק הרוחני שלו, דווקא אז התפתחו כיוונים מדעיים חדשים. שאלה של הסתכלות, מה קודם למה.
זה כתוב ברב על לימוד תורה שלנו גורם לעידון לבעלי חיים?
גם באיגרת שין א' וגם בשמונה קבצים הוא כותב את זה. גם ההמשך הוא כותב באורות הקודש שלו בחלק ב', לא פה, בחלק ב' הוא מדבר על זה. אז זה הכותרת למערכה הזאת, מערכת נושא החופש, הבחירה והמוסר. נושא המוסר מצד הבחירה, זה הנושא המרכזי פה, החופש והבחירה. שקיעות מאוד, מאוד יפות, מאוד מאוד ככה, מאוד מרשימים, מדהימים. טוב, רק לאט נתקדם.